תניא בפרקי דרבי אליעזר. טור, תחילת לכבוד ראש השנה. תניא בפרקי רבי אליעזר. בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אליי ההרה, שאז עלה לקבל לוחות אחרונות, והעבירו שופר במחנה. משה עלה להר, שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה. הקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר, שנאמר, עלה אלוקים בתרועה, השם בקול שופר. לכן התקינו חז"ל שיהיו תוקעים בראש חודש אלול בכל שנה ושנה, וכל החודש, כדי להזהיר ישראל שיעשו תשובה, שנאמר, אם ייתקע שופר בעיר, ועם לא יחרדו. וכדי לערבב השטן. עד כאן לשון הטור. וכן נוהגים באשכנז וממשיך לתקוע בכל בוקר וערב אחר התפילה. סדר הדברים כאן הוא מאוד תמוע. קודם פירוש המילים, פשוט לא מובן. העבירו שופר במחנה, משה עלה להר שלו, יטעו עוד אחר עבודה זרה. והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר, שנאמר עלה אלוקים בתרועה, השם בקול שופר. אז כתוב כאן שכביכול בורא העולם נתעלה באותו שופר שהעבירו שם במחנה, שהשופר הזה היה בעצם קרוב. משה עלה להר שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה. אז כתוב כאן שזה שופר, זה לא... זה בגדרים של שופר, זה בדיני שופר. נאמר על זה, עלה אלוקים בתרועה, השם בכל שופר, זה דבר שנאמר, כמו שאנחנו אומרים בכל התפילות בראש השנה. עלה אלוקים בתרועה, השם בכל שופר, את זה אנחנו אומרים בשופרות. והעלייה, העילוי הזה, חז"ל דורשים אותו על כל שופר של ראש השנה, על כל שופר של מצווה. וכתוב כאן שהקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר שהעבירו במחנה בתור, בפשטות, כרוז באלמה. איזה דין היה לשופר הזה? זה כרוז באלמה, זה שום, אין בזה שום דבר. זה אחד. ולא די בזה, אלא שמשום כך, משום שהיה תקיעת שופר באותה עת, היה שופר אז באותו זמן, אז נתחדש כאן שהשופר הזה נשאר לדורו. זה הרי פשטות הדברים. כיוון שאז באותו ראש חודש, כשמשה רבינו עלה לקבל את הלוחות האחרונים, כמו שכתוב, אז העבירו שופר, והשופר היה... שופר היה מכריז שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה, והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר, אז לכן גם השופר ההוא נשאר לדורות, נשאר לדורות עולם מאותו שופר, דבר שצריך להיות גם היום. זאת אומרת, גם היום אנחנו צריכים את אותו כרוז, משה עלה להר, שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה. זה נשאר לדורות עולם. לכן, ככה כתוב, זה לשון חז"ל בפרקי רבי אליעזר, לכן התקינו חז"ל שיהיו תוקעים בראש חודש אלול בכל שנה ושנה ובכל החודש. עד כאן לשון פרקי רבי אליעזר, עד כאן לשון הברייתא. והטור מוסיף כדי להזהיר ישראל שיעשו תשובה, שנאמר אם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, וכדי לערבב השטן. זה לא, זה בפירוש לא ההמשך של הרייש. רבי יוסף שואל, זה לא ההמשך של הרייש, הרייש לא כתוב, הרייש כתוב שעשו את זה בגלל אותו שופר, וכאן כתוב אם תקע שופר בעיר ועם לא יחרד. אז ננסה קצת להבין, קצת, שוב, לפי ערכנו. ומה שכתב על החודש ולערבב השטן, לטה בפרקי רבי אליעזר. ככה מביא כבר הבא. חלק הזה זה הוספה של הטור. אז הוא מביא את הברייתא, והברייתא אומרת שהטעם שתקנו זה משום אותה תקיעה שהייתה אז, והתקיעה הייתה ככרוז, משה עלה להר שלא יטעו עוד אחר העבודה הזאת. ומשום כך אומרים חז"ל, אנחנו תוקעים בראש חודש, שזה כנראה עניין מיוחד, ובכל החודש, כל משך הזמן. ברוקח כתוב שצריכים לתקוע עד יום הכיפורים, 40 יום צריכים לתקוע. הסיבה שאנחנו לא תוקעים היא מסתבר, משום שכמו שכתוב בטור, אחד מהטעמים שכתובים בטור זה כדי לערבב השטן, וכיוון שאנחנו עושים את זה בראש השנה, אז לכן מראש השנה ואילך כבר לא תוקעים יותר. אבל ברוקח באמת כתוב בפירוש, כתוב בפירוש, שצריכים לתקוע כל ה-40 יום. משמע שהוא הבין ככה בפרק רבי אליעזר, שהתקיעה הייתה כל ה-40 יום. עד שמשה רבינו ירד מהעם. גם זה מאוד תמוה. למה צריכים לתקוע בראש חודש, שמשה רבינו עלה להר? שרבינו עלה להר גם במעמד הר סיני ראו כולם. הבעיה הייתה ביום האחרון, אז צריכים לתקוע. ביום הכיפורים צריכים היו לתקוע. ביום האחרון, משה רבינו בהר והוא מיד יבוא, כדי שלא יטעו אחר עבודה זרה. כאן תקעו בראש חודש. כדי שלא יטעו אז בעוד 40 יום, משה רבינו עלה להר שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה. הדברים סתומים, כמו שהם לפנינו, הדברים סתומים צריכים ביאור. במתן תורה היה קול שופר, והיו קולות וברקים וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד, ויחרת כל העם אשר במחנה. זה המקור לאם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרת. כתוב ויחרת כל העם אשר במחנה, וקול שופר חזק מאוד. התורה מדגישה את כל הקולות, שזו פרשה אחת, ואת כל השופר, שזו פרשה בפני עצמה. קולות וברקים, ענן כבד, וקול שופר חזק מאוד. כלומר, קול שופר לא מצטרף לכל יתר הקולות של מעמד הר סיני. קול שופר הוא לחוד הקאי, ויש לו, הוא קובע שם, מקום, עניין לעצמו. קול שופר בפני עצמו. בתפילת שופרות אנחנו אומרים, בתפילת אתה נגלית, אתה נגלית בענן כבודיך על עם קודשך לדבר עמם. כתוב שם, מן השמיים נשמעתם קוליך ונגלית עליהם בערפלי תוהר. בהמשך כתוב, גם כל העולם כולו חל מפניך, ובריאות בראשית חרדו ממך, בהגלותך מלכנו על הר סיני ללמד לעמך תורה ומצוות. בהמשך, ותשמיעם את הוד קולך ודיברות קודשך מלהבות אש. ובהמשך כתוב, בקולות וברקים עליהם נגלית, ובקול שופר עליהם הופעת. שוב, זה מחולק לשניים, ואלו שני דברים, אלו שני דברים שונים. אלו שני צורות גילוי שונות. צורת גילוי אחת נקראת, בקולות וברקים עליהם נגלית, ועוד צורת גילוי, שהיא נקראת, ובקול שופר עליהם הופעת. הופעת. את המילה הופעה. הופיע. המילה הופיע, להופיע. אז היא נמצאת בתורה שבכתב ארבע פעמים. חז"ל דורשים את זה. ארבע הופעות הן, ככה דורשים חז"ל. ארבע פעמים כתוב הופעה בתורה שבכתב. הופיע מהר פרן ועתה מרבבות קודש. כן נקמות השם, כן נקמות הופיע, או פסוק בתהילים. רואה ישראל האזין הנוהג כצאן יוסף יושב הקרובים הופיע. עוד מקום אחד שאני לא זוכר כרגע. כך אומרים חז"ל, ארבע הופעות. פירוש המילה הופעה זה תמיד התחלה של גילוי. המילה הופעה מתייחסת תמיד לגילוי התחלתי. פועה נקראת כך משום שהיא פועה את הוולד. זאת אומרת, מדובר פה על הקולות הראשונים, על הקולות שהם יוצאים ראשונה, הקולות ההתחלתיים, הקולות הבסיסיים. זה בראשונים כתוב. הקולות הראשונים, הקולות התחלת כל הקולות כולה, היא נקראת הופעה. הופעה. זאת אומרת, כאילו, כשאנחנו אומרים יציאה מהיעלם לגילוי, היא נקראת הופעה. בלשון חז"ל, בלשון הגמרא, הגמרא למשל אומרת, בעיתה הידה, על אותה סבתא, שהיא אמרה, הגמרא בסוכה בדף למד א', אמרה שריש גלותה וכולו רבנן בסוכה גזול היד. אז ביטלו את דבריה, אמרו, בעיתה הידה. איך אומרים היום? מקשקש. מדברת סתם, בעיתה, סתם מדבר, סתם אקום, כתוב בגמרא וכולי, נפעה פעי, הוא דברן, הוא מדבר, אין מעצור לרוחו, הוא מדבר, מדבר, שופך, סתם אקום, נפעה פעי. זה נקרא שדבר מתגלה מלכתחילה, זה שום דבר. דבר שמתגלה מלכתחילה. התגלות של דבר שצריך היה להיות נעלם. והוא מתגלה, דבר שבעצם הוא נעלם, צריך היה להיות נעלם, והוא מתגלה. זה נקרא פעור. כשמדברים על כל נקמות הופיע, או כביכול במתן תורה, אז כתוב הופיע מהר פרן ועתה מרבבות קודש. אז הופעה, הופעה נקראת יציאה מהיעלם לגילוי, התגלות. זאת אומרת תחילת התגלות היא נקראת הופעה. כשכתוב על שופר, הגמרא קוראת לזה תקיעת דבי רב. הנוסח הזה נמצא בידינו מדבי רב. כמו שהגמרא הרי אומרת, יאמרינן בתקיעת דבי רב, זה היום תחילת מעשיך. כמן, זה נקרא תקיעת דבי רב. אז הנוסח הזה זה נוסח של דבי רב. אז בדבי רב חילקו את הבקולות וברקים עליהם נגלת, ובקול שופר עליהם הופעת, הופעת. זאת אומרת שיש כאן שני דברים, יש כאן הופעה ויש כאן התגלות. ההופעה מתייחסת לחלק היותר פנימי, היותר נעלם, אותו דבר שצריך היה להיות בהיעלם והוא מתגלה, זה נקרא הופעה. כל גילוי שהוא פנימי יותר, עמוק יותר, דבר שצריך היה להיות סתום, לא גלוי, והוא מתגלה, זאת נקראת הופעה. כשאומרים על מישהו שאומר דבר שלא צריך היה להגיד אותו, אומרים עליו שהוא פועה. זאת אומרת שכל הופעה עניינה הגילוי של מה שלא צריך היה להתגלה. מה שלא היה צריך להיות מתגלה. כאן כתוב, בכל שופר עליהם הופעת. כתוב כאן. שכל השופר במתן תורה, אז הוא היה זה שגילה את החלק היותר מחוסה, את החלק היותר פנימי, את החלק העמוק יותר, את החלק שהוא בעצם, בעצם, זאת אומרת, עצם עניינו, אילולי, כן, רצונו יתברך, לגלות, להופיע, הופיע מהר פרן. אילולי רצונו יתברך, להתגלות, במיוחד, אז החלק הזה, הוא מצד עצמו לא שייך שהוא יתגלות. הוא מצד עצמו צריך היה להישאר סתום. הוא עצמו הוא פנימי, הוא סתום, הוא צריך היה לא להתגלות. וכשמתגלה דבר, מה זאת אומרת? כשאני אומר צריך היה, אני מתכוון, כן? טבע הדברים, מצד עצמם. יש כאן גילוי של עומק, של מימד כזה, שבעצם טבעו לא שייך שהוא יתגלה. זה נקרא הופיע. כשאנחנו מבקשים כן נקמות השם, כן נקמות הופיע, אנחנו גם מבקשים. אנחנו מבקשים פה דבר שהוא, מבקשים פה דבר שהוא גילוי של פנים כזה שהוא רחוק לגמרי מלהיות מתגלה בסדר העולם. לי נקם ושילם, כתוב. לי נקם ושילם. זה דבר שהוא שייך אליו בלבד. לי נקם ושילם, כתוב בפסוק. נמצא אם כן, זה מה שעושה השופר. בקולות וברקים עליהם נגלית, ובקול שופר עליהם הופעת. זה עושה השופר. הופעת. נבער פה, אנחנו נמצאים בתחילת אלול, אנחנו נמצאים לפני התקיעה הראשונה. ננסה להתכונן לתקיעה של מחר. רבותינו מגלים. כל אחד, כל מי שיש לו לב, יודע שתקיעת שופר זה כל זאת זה מגיע עד ל... כל אחד יודע תקיעת שופר זה משהו בכל זאת מיוחד. רבותינו מגלים, כמה שאנחנו יכולים ללקט מתוך מה שרבותינו מגלים לנו, משהו בסוד העניין של שופר. כתוב כך בפסוק, כתוב בריאת האדם הייתה על ידי ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה. ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה. אז כבר מקשים כמה מרבותינו, זה גם כתוב בנפש החיים בשער א', במקום שהוא מדבר על נפש רוח נשמה פרק י' ג' בערך בשער הראשון, הנשמה נקראת כך על שם נשימה, זאת הפעולה, אדם נושם. למה בחרו בפעולה הזאת שנקראת נשימה, בזה קוראים לנשמה? הנשמה זה החלק הרבה יותר גבוה, הנשימה זה דבר מאוד נמוך, הנשימה זה הדבר שמקיים את החיים, מקיים את הגוף, בדרגה זה הרבה פחות מנפש. למה הנשמה נקראת על שם הפעולה הזאת שנקראת נשימה? זה לא להפך, הנשימה לא נקראת על שם נשמה. הנשימה צריכה הייתה להיקרא על שם הרוח. הנשמה ודאי לא נקראת על שם נשימה. הפוך, הנשימה נקראת על שם הנשימה. וזה תמוע. אז הנפש החיים מעמיד את השאלה הזאת שם באותו מקום, באותו פרק, מלי זה פרק י' ג' או י' ב' או י' ג'. אז הוא אומר שהפירוש נשמה זה נשמתו שלא יתברך, זה נשימתו של כביכול בורא העולם. לא מדובר פה על הנשימה שלו, פה מדובר על נשימתו שלו. ועומק הדברים, לנסות להבין, עומק הדברים הוא כך. שוב, אנחנו מדברים רק לפי ערכי. עומק הדברים הוא כך. כביכול, כשכתוב היפח באפיו נשמת חיים, אז פירוש המילים הוא שכביכול בורא העולם עשה פעולה של נשימה. זה פירוש המילה ויפח באפיו. כמו מישהו שנופח בכלי זכוכי. זהו. אז כשמדובר ויפח באפיו נשמת חיים, אז כאן כביכול בורא העולם העמיד את עצמו כנושם, כמישהו שצריך נשימה. הנשימה היא הדבר שכאן נקבע את החיות. כמו שידוע, אדם נושם הוא אדם חי, אדם שאיננו נושם אז להלכה הוא נחשב לאדם לא חי, לא מחללים עליו שבת. הנשימה היא החיים, וכביכול בורא העולם נשם פה, והנשימה הזאת הייתה אותו ויפח באפיו נשמת חיים. הפעולה הזאת זאת פעולת חיים שלא יתברך, זאת פעולת חיים שכביכול בורא העולם עשה אותה הוא בעצמו, פעולת חיים שלו. פעולת החיים שלו זאת הנשימה שהוא נפח באפיו. דהיינו, הוא נתן בנו, זה מה שאומרים הקדמונים, מביאים את זה בשם חז"ל, הרמב"ן מביא את זה. והקדמונים כולם הרי מעתיקים את זה, כמו שידוע, אלשיך, השלב, כולם מעתיקים את זה מדברי חז"ל שלא יודעים את המקור. אבל מן דנפח בגילינו? פירוש, הכוונה היא מן דנפח בדילי נפח, זה הכוונה, הוא נתן בנו מחיותו, משום שהנשימה היא פעולת חיים, זאת פעולה של חיות, זאת פעולה של כביכול, כן, מי שחי צריך את הפעולה הזאת כדי לחיות. אז כביכול בורא העולם עשה פה מעשה נשימה ונפח את זה בנו מדילי נפח.
הפירוש מדילי נפח זה שהוא נתן בנו מחיותו שלו.
זה לא מליצה, זה לא משל, זה לא דוגמה, זה לא על דרך, לאו דווקא, חלילה. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. בפעולה הזאת של ויפח באפיו נשמת חיים, אז מונח כאן חיבור של כביכול חיותו התברך לחיותנו. זה הפירוש ויפח באפיו נשמת חיים. ויפח באפיו נשמת חיים, להבין, זה כביכול בורא העולם, זאת פעולה של חיים שלו, והפעולה הזאת של החיים אצלו היא החיות שלו, באה ממנה, כן, איתה, בזה אנחנו חיים. על הפסוק השמע עם, שמע עם כל אלוקים חיים, מדבר מתוך האש. כי מי כל בשר אשר שמע כל אלוקים חיים מדבר מתוך האש כמונו ויחי. אלוקים חיים, אומר על זה הרמב"ן, אומר הרמב"ן, הוא מביא קודם את דברי האבן עזרא, ואחר כך אומר, וייתכן לפרש, שהזכיר כן לומר שהשומע כל אלוקים שאימו מקור החיים, תדבק נפשו ביסודה ולא תחיה עוד חיי בשרים. זה הכוונה. זאת אומרת, הם אומרים אלוקים חיים, זה הכוונה שכאן כביכול הוא מקור החיים. אם כאן מקור החיים, אז כל מי שמתחבר כאילו למקור החיים, אז הוא יוצא מצורת החיים פה ועובר לחיים אחרים. לכן כתוב כאן, ואתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדולה הזו? אם יוספים אנחנו לשמוע את כל השם אלוקינו עוד ומתנו, כי מי כל בשר אשר שמע כל אלוקים חיים מדבר מתוך האש כמונו ויפה. מה המקום כאן לתואר אלוקים חיים דווקא? זה לא כתוב בשום מקום. בעשרת הדיברות בשום מקום לא כתוב אלוקים חיים, רק פה. כאן התואר אלוקים חיים, כאן זה תוספת לטענה, מי כל בשר אשר שמע כל אלוקים חיים, והוא יכול עדיין לחיות פה. זה בלתי אפשרי. מי ששומע כל אלוקים חיים, אז הוא מצטרף, כן, לאותם חיים. זה פירוש המושג אלוקים חיים. אלוקים חיים. אלוקים זהו השם של בריאת העולם. זה השם שבו בלמד בית אלוקים של מעשה בראשית, בהם ברא כביכול בורא העולם את כל העולם כולו. כל החיות בעולם, אתה הוא השם לבדך, אתה עשית את השמיים, שמי השמיים וכל צבאם, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם, ואתה מחיה את כולם. זה כל הבריאה כולם. השם אלוקים חיים זה שם שמצטרף ל... לכביכול, לבורא העולם שמדבר, כל אלוקים חיים. על הפסוק ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה, אז כתוב על זה בתרגום רוח ממל אלה, כביכול ויפח באפיו נשמת חיים עם כוח לדבר. אותה נשמת חיים נופחה בנו, באדם, עם כוח דיבור, זה כתוב. ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה, לרוח ממלא.
אותו ויפח. אז זה מאותו מקור חיים שמשם בא הדיבור. השמע עם קול, כי מי כל בשר אשר שמע קול אלוקים חיים. המצווה האחת והיחידה, כל התורה כולה, המצווה היחידה שנעשית בנשימה בלבד, זאת המצווה של שופר. כל המצוות נעשות בכל כלי הגוף כולם. מצוות בידיים, מצוות ברגליים, מצוות בעיניים, מצוות באוזניים, מצוות בכל מיני כלי מעשה. מצוות בליבור. המצווה האחת והיחידה שהיא בנשימה בעצמה. בנשימה בעצמה. גם מצווה אחת. זאת תקיעת שופר. זה הרי כל אחד מבין. צריך להיות. זה הרי כל בר דעת מבין שביום בריאת האדם ביום בריאת האדם, ביום של ויפח באפיו נשמת חיים, באותו יום נצטווינו על תקיעת שופר, על מצווה, אותה מצווה שהיא המצווה שבעצם, כן, אנחנו עושים כאן, כאן זה המקום. הווה אומר, שבמצווה הזאת, המצווה הזאת, שהיא המצווה, היא המצווה המיוחדת, המסוימת ודווקא ליום הזה. אז המצווה הזאת מעוררת מחדש, לכן במצווה הזאת אנחנו הרי זוכים לחיים בראש השנה. על ידי המצווה הזאת אנחנו נכתבים ונכתבים, נכתבים לכל הפחות, לחיים. זאת המצווה שעל ידה כביכול בורא העולם דן אותה, דן אותנו לחיים. אז אנחנו זוכים לחיים על ידי המצווה הזאת. הרי מובן, זה הרי מובן מאליו, שבמצווה הזאת אנחנו מעוררים שוב בחזרה. זאת פעולה שמצטרפת, פעולה שמצטרפת לאותה נקודת חיבור, החיבור של החיים שמונח בויפח באפיו נשמת חיים. אותו חיבור של חיים שמונח באותו ויפח. אותו חיבור של אלוקים חיים. זאת המצווה הגדולה של תקיעת שופר. בזמן נתן תורה, שכביכול בורא העולם נתן את התורה, ויהי קול השופר, הולך וחזק מאוד, משה ידבר והאלוקים יעננו בקול. או כמו שאמר, בקול שופר עליהם הופעת, הופעת בקול שופר. ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר, וקול שופר חזק מאוד. קול בפני עצמו, עניין בפני עצמו, דבר בפני עצמו, לא שייך לקולות. קול שופר חזק מאוד. פירוש, כאן מתעורר מחדש בקול הזה, בקול שופר הזה, מתעורר מחדש החיבור. כשהתורה ניתנה לנו כך, בקיצור, כשהתורה ניתנה לנו בקול שופר, אז כביכול התעורר הקול אלוקים חיים מדבר מתוך האש, הוא זה שיצטרף אלינו, הוא זה שנכנס בנו. זו הקול שופר. הקול שופר זהו קול כזה שנוצר מנשימה של חיים. הקול שנוצר מנשימה, קול שנוצר מנשימת חיים, זהו הקול שהוא מתחבר לנשמת חיים. זהו הקול, הקול ששם אנחנו מעוררים בחזרה, מעוררים שוב את אותו ויפח באפר נשמת חיים. מדילנה, אותו חיבור של חיות, של מן דנפח, מדילי נפח, מתוכו נפח, ממנו, מעצמו נפח. אותו חיבור, זהו החיבור של תקיעת שופר. מצוות תקיעת שופר, אחת המצוות הבודדות, שהיא לא כתובה להדיע בתורה. על אובותיכם, על זבחי שלמיכם, כתוב ותקעתם. זה בחצוצרות. אבל מצוות תקיעת שופר לא כתובה. כתוב יום תרועה יהיה לכם. זיכרון תרועה, יום תרועה. ולומדים, ועברתם שופר תרועה, לומדים את זה מיום הכיפור, מיום הכיפורים של יובל. זה נלמד ממקום אבל הגילוי עצמו של מצוות תקיעת שופר, אז הוא לא נתגלה בדרך מצוות. הוא נתגלה בדרך מציאות, כך, כך, כך הוא הדבר. יום תרועה יהיה לך, או יו, או זיכרון תרועה, נקרא קודם. מצווה שלימה בדרך. צריך ללמוד אותה במקום אחר. היא צריכה להיות כתובה באופן לא של ציווי, והציווי צריך להיות נלמד ממקום אחר, והעברת שופר תרועה בחודש השביעי, שיהיו כל תקיעות של יום של חודש השביעי, זו כזו, ולומדים אחד מהשני. אז רק בדרך ילפות הקו צריך ללמוד, מצווה שלימה, הורי העולם ציווה, המצוות כולם, אז הדרך הגילוי שלהם זה תעשו כך, תעשו כך או אל תעשו. בורא העולם מצווה, ועשו או ולא יעשו. עומק הדברים, שוב, לדינה בוודאי שמצווה היא מצווה ככל המצוות, זה בוודאי לדינה, אבל התורה הרי מגלה לנו באופן גילוי המצווה הזאת, שעיקרה של המצווה זאת המציאות של המצווה הזאת. יום תרועה יהיה, עצם מציאות המצווה הזאת. זאת אומרת, עצם המציאות הזאת, המצווה היא כדי להגיע למציאות הזאת. המציאות של תקיעת שופר, אותה מציאות של תקיעת שופר, זאת חזרה, זאת הגעה, עוד פעם, נגיעה עוד פעם. ואותה נקודת חיבור, זאת המצווה שאנחנו מקיימים עם הנשימה שלנו, שנופחה בנו מנשימתו יתברך. ואם בורא העולם מצווה לנו מצווה בדבר הזה, פה במקום הזה, אז בורא העולם מצווה אותם, אז המצווה היא ההיות יחד, החיבור כביכול, וחזרה של נשימתו שלו ונשימתנו שלנו. החיבור וחזרה של אלוקים חיים, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם עליו. החיבור בחזרה של אותה חיות אחת שהיא סוד הנשמה. לכן כל השופר הוא היחידי, כל הקולות של מתן תורה שכתוב עליו שהוא יכול להיות הולך וחזק מאוד, הולך וחזק מאוד, פה גילוי מלמעלה, גילוי מגבוה יותר. כל יושבי תבל ושוכני ארץ, כי נשוא נס הרים תראו ובתקוע שופר תשמעו. אני מזכיר מפסוקי שופרות. והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, באו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. כתוב כאן שכשצריך להתגלות משהו שהוא לגמרי מעבר לנו, לגמרי, בהחלט מעבר לנו, אז הדבר הזה מתגלה על ידי שופר. בעשרת הטעמים ש... כתוב בכל מחזור, לכל אחד יש מחזור. עשרת הטעמים לתקיעת שופר בשם רפאת ידו, שכתובים במחזורים. אז כתוב שם גם ימות המשיח וגם תחיית המתים, זה כתוב גם בפיוטים של שופר. הכל יעשה בשופר, השופר יהיה זה שעל ידו מחזק מאוד מאוד. זה עניינו של השופר. אנחנו הפסדנו את מתן תורה, הלוחות משתברו, ומה נשתייר בידינו ממעמד הר סיני המקורי? מהו הדבר שנשתייר בידינו? מאותו מעמד הר סיני שאנחנו הושלחנו ממנו, זרקו אותו. מה שנשתיים בידינו זה הלוחות השניים. הלוחות השניים הם לא מתוך אותו מעמד של הלוחות הראשונים. אותה התגלות של עשרת הדיברות הראשונים שהיא הייתה על הלוחות הראשונים אשר שיברתי, היא לא נשארה בידי. מה שנשתייר בידינו זה השופר, אותו שופר של מתן תורה, אותו כל שופר שכמו שהוא יכול להיות הולך וחזק מאוד, אז מבין כל אחד, אז הוא גם יכול להיחלש לו, יכול גם להיחלש, 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 עד שישאר ממנו משהו שהוא יתחיל שוב להיות הולך וחזק מאוד. כתוב כאן שהשופר של מתן תורה לא נעלם, השופר של מתן תורה נשמע, אותו שופר, אותו שופר, השופר ההוא, השופר ההוא של מתן תורה, מכל הקולות כל זה נשבר כשנשתברו עליו. מה שנשתייר בידינו את כל השופר, זה הדבר היחידי שנשתייר. אתה יודע. זה השופר. כאן נמצא השופר שהעבירו במחנה שמשה רבינו עלה עליו. העבירו שופר במחנה. משה עלה לקבל תורה, לא לטעות יותר. לא לטעות יותר, זה הכוונה, שכאן צירפו מחדש את החלק שופר שנשאר עדיין ממתן תורה המקורי, ממתן תורה שלפני שבירה. מאותו מתן תורה נשאר כל שופר. את השופר הזה העבירו במחנה כשמשה רבינו עלה לה. שלא יתעו עוד אחר עבודה זרה. שלא יתעו עוד אחר עבודה זרה, זה לא. מה מועיל שופר? מה מועיל? כרוז? אל תקעי אותי. מה זה? ועוד בראש חודם. 40 יום לפני שמשה עתיד לרדת. איזה אפשרות של טעות מונחת בעלייה של משה? שצריך אז לתקוע בשופר ולהזהיר לא לטעות, שלא יטעו עוד אחר עבודה זאת. איזה אפשרות של טעות יש שם כשמשה רבינו עולה להר? כאן נמצא המעין של המעמד הראשון, המעין של מה שמשתייר בידינו מהלוחות הראשונים. המעין, הרי כל אחד מבין שהלוחות השניים שבידינו זה לא סוף דבר. בזמן שהכל יתוקן, אז גם הלוחות הראשונים יתוקן. זאת אומרת שנשארה בנו, נשארו בנו, משהו נשאר בנו, גם משם, כדי שזה יוכל להיות מתוקן אחר. איך זה יקרה? איך נגיע בחזרה שלנו? הולך וחזק מאוד. עולה וחזה מאוד, שביום ההוא יתקע בשופר גדול, ואז כשיבואו העובדים מארץ אשור והנידחים בארץ מצרים וישתחוו, כולם ישתחוו להשם בהר קודש בירושלים. כל האותיות שפורחות באוויר, כל האותיות שהתפזרו על פני כל, שכל העובדים וכל הנידחים יחזרו ויהיו ביחד וישתחוו כולם לשם בהר הקודש בירושלים. זה יהיה התיקון של הלוחות הראשונים, וזה יהיה בשופר גדול. העבירו שופר במחנה, לאמור, משה עלה להר, שלא יטעו עוד אחר עבודה. שלא יטעו יותר אחר עבודה. מה שמוציא אותנו מהדעות, יש משהו שבידו להוציא אותנו מתעות. יש משהו שיכול להחזיר אותנו בחזרה למקור החיים שלנו. להחזיר אותנו בחזרה לאותו מקום שהוא מקור החיים. זה השופר. השופר שם אותנו בחזרה לאותו מקום שמשם, שם שם אנחנו דבקים בהשם אלוקינו, ושם חיים כולכם היום. זה סוד אשרי העם יודעי גבורה. זה הפירוש הפשוט של המילים. אשרי העם יודעי גבורה. יודעי זה לשון חיבור. אשרי העם יודעי גבורה. כל ה-40 יום האלה שנשאר לנו רק 39 יום, אבל כל מה שנקרא כל ה-40 יום האלה מהיום עד יום הכיפורים ועד בכלל, כל הימים האלה, אז הרי זה הרי מפורש, זה הרי מפורש, זה מפורש בכל אור. זה נמצא בכל מקום, זה חטיבה אחת. כל הימים האלה כולם הם חטיבה יחידה, הם יחד. התחלת הכל, כך זה מנהג ישראל, ההתחלה היא בשופר והסוף הוא שופר. נקודת ההתחלה היא בשופר, נקודת הגמר היא כמו שכתוב בטור, מנהג אשכנה, אז תוקעים ערב בו, תוקעים גם בערב, גם הלילה תוקעים, זה לא מנהג, זה לא המנהג שלו. כאן זה מתחיל וכאן זה נגמר, בזה זה מתחיל ובזה זה נגמר. כאן נמצאת הנקודה שהיא כנראה, לפי הנראה, זאת הנקודה שמתכוונים, לזה מתכוונים להביא אותנו בתקיעות של חודש אלול, שאנחנו בקושי שומעים אותנו. כאילו זה משחק, אבל כמו שכל דבר גדול, קדוש, ככל שהוא קדוש יותר אז הוא מזולזל יותר, זה עצמו ראייה שזה דבר גדול מאוד. כאן זה מתחיל, משה עלה להר, כאן מתחילים ללכות ראש השנה, בזה מתחילים ללכות ראש השנה. תניה בפרקי רבי אליעזר, ראש חודש אלול עלה משה רבנו להר, בראש חודש אלול, כאן מתחילים ללכות ראש השנה, בראש חודש אלול עלה משה להר והעבירו שופר במחנה, משה עלה להר שלא יתעו עוד אחר עבודה זו. יכול בורא העולם ישאיר בידי את הכוח הזה בשופר. הזמנים היחידים שאנחנו תוקעים בשופר באמת, חוץ מ... חוץ מכמה דברי ליצנות או דברי הבלים, או שזה מה שמתלווה לכל דבר קדוש כמו שאמרנו, אבל הזמנים שתוקעים בשופר באמת מדינה דגמרה זה בכל השבועים ובתעניות. זאת אומרת, בכל פעם שמאירים אותם 13 מידות של החמה, שם תוקדים שם. שם נמצא תקיעת שופר. תקיעת שופר מחדשת את גילוי הרצון של ה-י"ג מידות הרחמים. שם נמצא תקיעת שופר. כל החודש הזה, כל ה-40 יום האלה, הם כולם, כמו שאמרנו, חטיבה אחת, יחידה אחת. כל ה-40 יום האלה, הם כולם, בכל ה-40 יום האלה, אנחנו צירפנו את עצמנו, צירפנו את עצמנו. כלל ישראל יצא מבית כלל ישראל הוציא את עצמו מחטא העגל לקבל תורה על ידי השופר. משה רבינו עלה להר לקבל את הלוחות השניים, ופה למטה העבירו שופר במעלה. משה עלה להר, וכך אנחנו מצטרפים אליו להיות מקבלי התורה בדומה ללוחות הראשונים. זה הדבר ברור שזה לא ייתכן שכלל ישראל יהיה למטה, משה רבינו מקבל תורה למעלה. כלל ישראל מקבל תורה. אנחנו כולנו יחד מקבלים. מה זאת אומרת, משה לבד מקבל תורה למעלה, אחת הוא מביא את זה אלינו? הרי לא היה ככה בדוחות הראשונים. היה מעמד הר סיני, כולם היו יחד. איפה היחד שלנו, שהוא מצורף למשה רבינו שעלה להר לקבל תורה? היחד הזה, יחד עם משה רבינו, אנחנו יחד מקבלים תורה. זה במקום שאנחנו מחברים את עצמנו, שוב, שאנחנו מחברים את עצמנו לאותו ויפח באפיו נשמת פרק. אנחנו מחברים את עצמנו להשמע עם כל אלוקים חיים, מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויהיה. ככה אנחנו מתחברים למעמד הזה. חזרה, שוב. לפנים בישראל, כולם יודעים. שעם ישראל היה יותר כתיקונו. אז אלול היו ימים נוראים. ימי אלול היו ימים נוראים. כלל ישראל יודע, כלל ישראל חש, כלל ישראל יודע את האמת. שוב, זה לא מעיקר הדין, זה לא מדין הגמרא, אולי. אבל זה מדין הדברי, זה מדין, זה כתוב בפרקי רבי אליעזר. הימים הנוראים מתחילים היום, עכשיו, כעת, מתחילים הימים הנוראים. הדין של הימים הנוראים האלה, הדין, ההלכה במעשה, זה תקיעת השופר. הימים הנוראים הם ימים שבהם אנחנו, כל הימים האלה יחד, קבלת התורה שנמצאת בידינו, זאת התורה שקיבלנו ביום הכיפורים. התורה שקיבלנו בחג השבועות, קיבלנו. משבורה. שברים שלנו נחים בארון. גנוזים. אבל התורה שנמצאת בידינו, היא התורה שקיבלנו ביום הכיפורים. התורה שקיבלנו ביום הכיפורים, אנחנו רוצים שוב לקבל אותה. אז אנחנו צריכים לקבל אותה בכל הארבע עניות. כך צורת קבלת התורה הזאת. כך היא מתקבלת. מה שהתור מוסיף, היא מתעקה שופר בעיר ועם לא יחרה זאת. זה הכוונה שהנביא מגלה פה שאותו ויחרד כל העם אשר במחנה נשאר ממנו. היתקה שופר בעיר ועם לא יחרד. מאותו ויחרד כל העם אשר במחנה. עם יחרדו. ויחרד כל העם אשר במחנה. התור מוסיף, מה לנו ולתקיעה היא? התקיעה הזאת הרי לא אומרת לנו משה עלה להר. מה לנו ולתקיעה? ולתקיעה היא. אז הוא אומר, אנחנו שייכים לתקיעה היא. משום שהתקיעה היא התקיעה אשר, וכל שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה. וכתוב בנביא, היתקע שופר בעיר ועם לא יחרד. זה מה שרצינו לבאר היום. אנחנו ממש נמצאים בפתחם של הימים הנוראים. אנחנו עדיין יכולים לא להפסיד כל שנה ושנה. זה מתחדש עוד פעם. הלוחות השניים צריכים תמיד להתקבל בצירוף ההכנה שלנו יחד איתם. הפעולה שלנו שאנחנו צריכים לעשות כדי לקבל תורה ב-40 יום האלה, זאת אותה תקיעה. התקיעה הזאת אומרת, משה עלה להר לקבל תורה שלא נתאה יותר אחר שום עבודה זרה שבעולם.